ברכות דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת, פרק שישי, פרק כיצד מברכין. הפרק הזה כשמו כן הוא, מה הברכה שמברכים על כל סוגי המאכלים? דבר פלא, איזה סדר המשנה והגמרא שלנו מסודרים. תחילת המסכת, אדם קם בבוקר, מקבל עליו עול מלכות שמיים, דיני קריאת שמע. בהמשך, אדם מתפלל, דיני תפילה. אחר כך, אחרי שאדם סיים את התפילה, הוא הולך לאכול. אז לכן מגיע מיד פרק כיצד מברכים, איזה ברכה מברכים על כל סוג וסוג של אוכל. אומרת המשנה, כיצד מברכים על הפירות? מה הברכה שמברכים על פרי לפני שאוכלים? אז על פירות האילן, פרי שגדל על עץ, הגדרה של עץ, אחד מההגדרות, ההגדרה העיקרית, זה שקוטפים ממנו פירות וצומחים פירות חדשים. קוטפים ממנו פירות, צומחים פירות חדשים. זה נקרא הגדרה של עץ. אז איזה ברכה מברכים? מברכים בורא פרי העץ. ענבים, חלק גדול מהסיבה שנוטעים אותם, את הכרם, זה בשביל לעשות יין מהענבים. ויש כלל מאוד יסודי בדיני ברכות, שכשנוטעים פרי או עץ על מנת להפיק ממנו, לייצר ממנו דבר מסוים בסוף, אז על אותו תוצר שמייצרים מברכים את עיקר הברכה של בורא פרי העץ. אז יין, שזה הרבה פעמים ענבים נוטעים ענבים בשביל לעשות מהם יין, היו צריכים לברך על היין בורא פרי העץ. בכל זאת אומרת המשנה, על כל הפירות מברכים בורא פרי העץ חוץ מן היין. למה על היין? לא. שעל היין, מכיוון שהוא חשוב, קבעו לו ברכה בפני עצמו, שעל זה הוא אומר, בורא פרי הגפן. ועל פירות שגדלים על הארץ, ההגדרה, אחת מההגדרות החשובות, מה נקרא פירות שגדלים בארץ, זה שכל פעם צריך לזרוע את הפרי מחדש, כמו חיטים. קצרו את החיטה, שנה הבאה לא תצמח חיטה חדשה, אלא אם כן יזרעו גרעינים חדשים. אז על פירות שגדלים על הארץ, הוא אומר בורא פרי האדמה. חיטים, שעורים וכל החמשת מיני דגן, הרי זורעים אותם בעיקר בשביל לעשות מזה לחם. אז עיקר התוצר של החיטים זה לחם. הכלל הוא, כמו שאמרנו, שצריך לברך על התוצר, את עיקר הברכה הראויה, של אותו ירק, אותו פרי, אז היו צריכים לברך על הלחם, בורא פרי האדמה, כי זה עיקר המטרה של החיטה. בכל זאת, על כל הפירות של הארץ, הוא אומר בורא פרי האדמה, חוץ מן הפת. למה הפת לא? שעל הפת, בגלל שהוא דבר חשוב בפני עצמו, קבעו לו ברכה בפני עצמה, ולא מברכים עליו בורא פרי האדמה, אלא הוא אומר, המוציא לחם מן הארץ. ועל הירקות, פירות של הארץ שאוכלים תעלים, הוא אומר בורא פרי האדמה גם כן. אפילו שזה לא פרי, כמו המקרים הקודמים של פירות שגדלים על הארץ, פה זה ירקות, אתה אוכל את הירק בעצמו, את העלים בעצמם. בכל זאת גם על זה מברכים בורא פרי האדמה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה, הגמרא בהמשך מביאה שהוא הולך לשיטתו, שהוא אומר שעל כל סוג וסוג צריך לברך ברכה מפורטת. לכן הוא אומר על פרי האדמה, מברכים באמת בורא פרי האדמה, אבל על הירקות הוא אומר בורא מיני דשאים. ויש עוד כל מיני דוגמאות, אנחנו נראה בהמשך לגבי קטניות וכו'. טוב, אחרי שראינו את המשנה לגבי הברכות של בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, הגמרא מקשה קושיה מאוד יסודית. מינה נמילי, מי אמר שצריך לברך לפני שאוכלים? המסקנה של הגמרא שזה סברה. זה לא דבר שלומדים אותו מפסוק מהתורה. גם אם יש פסוקים מהתורה, זה הסמכתה. זה לא שהעיקר הסיבה שמברכים זה בגלל פסוק מהתורה, אלא זה סברה מובנת שכל אחד מבין אותה, שאתה בא לקחת מהקדוש ברוך הוא משהו, אתה צריך לפני כן לברך. כמו שנראה בסוף העמוד. אבל כאן הגמרא מנסה להביא לזה מקור וסימוכין מהפסוקים. דתנו רבנן, פסוק אומר לגבי אכילת נטע רווי. מצווה יקרה מאוד שיש לנו בתורה. אדם נוטע עץ, נטע עץ, אומרת התורה, שלוש שנים העץ הזה הוא נחשב אורלה. אסור לאכול פירות מהעץ, אסור גם ליהנות מהפירות האלה. שנה רביעית, פעם ראשונה שאתה רוצה ליהנות מהפירות, שנה רביעית, יש לזה קדושה. זה נקרא נטע רוואי, מלשון רביעי. כאילו, הנטע בשנה הרביעית שלו, הדין שלו, מי שמכיר, דומה למעשר שני. מה עושים עם נטע רוואי? צריך להעלות את כל הפירות לירושלים, ושם לאכול את הפירות האלה. אדם שהדרך רחוקה לו להגיע לירושלים עם הפירות, נותן את התורת האפשרות לפדות את הפירות על כסף, את הכסף הזה לעלות לירושלים, לפזר את זה שם בשווקים, לקנות אוכל משובח, ואת האוכל הזה לאכול בין החומות של ירושלים. זאת המצווה של נטע רוואי. שם כותבת התורה, ובשנה הרביעית, מאז שנטעת את העץ, יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. מה זה הילולים? להלל, להלל ולברך. אבל כתוב כאן הילולים, לשון רבים. מה זה הילולים? מלמד שהפירות טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. אתה אוכל פירות, תברך שתי הילולים. פעם אחת לפני שאתה אוכל, ופעם שנייה אחרי שסיימת לאכול. נו, זה יכול להסתיים פה וזה נפלא. אומרת הגמרא, כן. אבל אנחנו תכף נראה שהפסוק הזה לא מיותר. מכאן אמר רבי עקיבא, לפני כן, מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתום כלום, שום דבר מאכל, קודם שיברך. ויש כאן חידוש גדול, כי לברך ברכה אחרונה אחרי שאוכלים, צריך לאכול שיעור חשוב, כמות מסוימת, אבל לפני שאוכלים, צריך לברך אפילו אם האדם רק בא לטעום משהו, אם הוא בולע. טוב, שואלת הגמרא, כמו שאמרנו, קודש הילולים, לשון רבים, שני הילולים, אחד לפני האוכל, אחד אחרי האוכל, בעיקרון אנחנו מסודרים, כל הלימודים, הכל על מקומו. אבל שואלת הגמרא, והי קודש הילולים לאח יודעתה, נראה לך הפסוק הזה חיכה, שתלמד ממנו להעלה לפני האוכל ואחרי האוכל, הוא כבר נלמד לעניין אחר לגמרי. היי מבאי עלי, חד, שני לימודים יש מילולים. לימוד ראשון, דאמר רחמנה, הילולים, ההי מתחלפת בחטא. זה הכלל. האות שדומה בהגיה שלה, שמוצאים אותה מאותה מוצא פה, כמו היי, שזה מאותיות הגרון, והחטא גם כן מאותיות הגרון, הם מתחלפים ודורשים, קיבלו חכמים במסורת שהמילה הילולים, צריכים לדרוש אותה מלשון חילולים, לחלל. אז פעם אחת לומדים חד, דאמר רחמנה, אחלי, תחלל את הקדושה של הנטע רוואי, אם אתה לא יכול לעלות את הפירות לירושלים, תחלל את הפירות איפה שאתה גר, את הכסף תעלה לירושלים, ותקנה עם זה אוכל, אבל את הפירות עצמם שתכיל עלתה, ועד הרחלי אתה יכול לאכול את הפירות האלה, כי כבר הורדת את הקדושה מהם, אתה יכול לאכול את זה גם מחוץ לירושלים. זה מילול אחד. ואידך ריבוי שני לומדים, שמה שאמרנו נטע רוואי, אנחנו אומרים שאדם נטע עץ, אז בשנה הרביעית יש לעץ הזה, לפירות של העץ דין של נטע רוואי, על איזה פירות זה מדובר? אז יש דעה שסוברת שזה נאמר על כל סוגי הפירות. לכל הפירות בשנה הרביעית יש דין של נטע רוואי, כל פירות העץ כמובן. אבל יש דעה בכל השישה סדרי משנה, שכל מקום שכתוב נטע רוואי, הם גורסים כרם רוואי. למה רק כרם? כי לפי דעתם אין דין של נטע רוואי בכל האילנות, רק בענבים. והם לומדים את זה מההילול השני. מה זה הילולים? דבר הטעון שירה, טעון חילול. כל הדין של נטע רוואי, שבשביל לאכול אותו מחוץ לירושלים, לפני כן צריך לחלל אותו, נאמר דווקא על פירות שטעונים שירה. איזה פרי אמרו עליו שירה? ענבים שעושים מהם יין. לוקחים יין ומביאים לבית מקדש, ושם באותו רגע היו שם מסמנים שהכהן עכשיו מנסך את היין על גבי המזבח אחרי הבאת הקורבן, היו הלוויים פוצחים בשירה. היה מזה עניין גדול, כמו שמובא במסכת תמיד, איזה שירה יפה, איזה פאר והדר. כל זה היה מה? בגלל שניסחו את היין שמגיע מהכרם. זאת אומרת, הילולים, הדין של קודש הילולים נאמר דווקא בדבר שמעללים עליו, דווקא בדבר שהוא טעון שירה, וזה הכוונה דווקא על כרם. דבר הטעון שירה טעון חילול, ושאינו טעון שירה אינו טעון חילול, כמו שאמר. וכדי רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מניין שאין הלוויים אומרים שירה בבית המקדש כשמקריבים קורבנות, הרי יש את השיר שהלוויים היו אומרים על הדוכן בבית המקדש, הם לא אומרים שירה אלא על היין. שעה שהכהן נסח את היין, אז מסמנים ללוויים והם פוצחים בשירה, השיר של הלוויים. מאיפה אנחנו יודעים שאי אפשר לומר שירה על איזשהו דבר אחר? על חיטים, על זיתים, על שמן, למה דווקא על יין? שנאמר, פסוק אומר, ותומר להם הגפן, זה משל, אבל כמובן המשל גם כן מדבר מעין העניין שלו. הגפן, כביכול העץ גפן אומרת, לשאר האילנות, החדלתי את תירושי וחפסקתי להוציא ענבים שממנו מפיקים יין המשמח אלוקים ואנשים. בכל אופן, מהפסוק הזה רואים שיין משמח אלוקים ואנשים. זה שיין משמח אנשים, אם אנשים משמח, איך אנחנו יודעים שזה משמח? אם אנחנו לא יודעים, אפשר לנסות. אדם שותה כוס יין, זה גורם לו לשמחה. אז אנשים, באמת היין משמח. אבל אלוקים, במה משמח היין? מכאן דורשים שאין הלוויים אומרים שירה בבית המקדש כשמקריבים קורבנות, אלא על היין, כשמנסחים יין לגבי המזבח, שזה משמח את הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה קודש הילולים. הלימוד השני שלומדים מהילולים, שכל הדין של נטע רווי נוהג רק בענבים, שבהם מעללים את הקדוש ברוך הוא בזמן ניסוך היין. טוב, אז אם כן, הלימוד של קודש הילולים מחוסה. יש פה לימוד אחד שמחללים אותו, הם רוצים לאכול אותו מחוץ לירושלים לפניכם, ולימוד אחר שזה דווקא מדבר על כרם, ולא נשאר לנו שום דבר מאיפה ללמוד, שצריך לברך לפני ואחרי האוכל. אומרת הגמרא, טוב, הניחה, הקושייה לא תהיה קשה למען דתני נטע רווי. יש דש סוברת שבכל מקום שכתוב כרם רווי צריך לגרוס נטע רווי, כי בכל סוגי אילנות שמוציאים פירות יש דין של נטע רווי. אז לימוד אחד אמנם נשאר, שנטע רווי אי אפשר לאכול אותו מחוץ לירושלים, אלא אם כן מחללים אותו. אז זה הכוונה חילול. חילול ראשון זה לחלל את הפירות לפני שאוכלים אותם מחוץ לירושלים. אבל מהלימוד השני אפשר ללמוד שבאמת צריך לברך. לפני שאוכלים צריך לברך. כתוב הילולים לשון רבים, לאחד זה בשביל לחלל והשני זה בשביל לברך. מובן, לפחות חצי. תכף נראה איזה ברכה, בריכה ראשונה, בריכה אחרונה. טוב. אלא למען דתני כרם רווי, מה יקלה ממר? אבל לפי הדש סוברת שדין של נטע רווי נוהג רק בענבים. אז אם כן, המילה הילולים, שהיא לשון רבים, והיא מרבה שני דברים, את שני הדברים אנחנו צריכים בשביל הדין של נטע רווי בעצמו. אחד, שבשביל לאכול אותו מחוץ לירושלים צריך לחלל אותו, והשני, שהוא נוהג דווקא בדבר שמעללים עליו, ובית המקדש, דווקא בענבים. אז אין לנו שום לימוד ללמוד על ברכות. איפה רואים באמת שיש מחלוקת האם כל הפירות שייכים ברווי או רק ענבים? נתמר, רבי חייא ורבי שמעון ברבי, שניהם נחלקו בדין של רווי. ככה, חד תעני, כל המשניות שמדברים לגבי רווי, הוא גורס כרם רווי, שרק בענבים נוהג דין של רווי. וחד, לעומת זאת הדעה השנייה סוברת, תעני הוא גורס בכל המשניות שדנות לגבי רווי, נטע רווי, כל הפירות חייבים ברווי. טוב. עכשיו, הקושייה היא גם לפי הדעה, זאת אומרת, הקושייה היא בינתיים לפי הדעה שסוברת כרם רווי. ולמען דתני כרם רווי, אז באמת היה לנו קשה לפי השיטה הזאת. איך אתה לומד מהמילה הילולים, ברכה לפני ואחרי האוכל, הרי צריכים את שני הילולים בשביל הדין של כרם רווי. אתה יודע מה? אפילו לפי הדעה של כרם רווי, אם הוא יסבור גזרה שווה, שתכף אנחנו ניתן לו, נציע בפניו את הגזרה שווה הזאת, אם הוא יסכים לסבור את הגזרה שווה הזאת, אז אנחנו בעצם מורידים ממנו אחד מהלימודים, והוא יהיה פנוי לברכות הנהנין, לברכה על האוכל. הניחא אי אליף גזרה שווה, שרק בענבים נוהג רווי ולא בשאר הפירות, אז ההילולים שלמדנו דבר שמעללים עליו, מה שאומרים עליו שירה, אז הלימוד הזה ירד ויהיה לנו בשביל להעלל לפני האוכל או אחרי האוכל. ואיך נדע שרווי נוהג דווקא בקרם לפי הדעה הזאת? אם הוא ילמד גזר השווה, אז הנה, דטניה, ברייטה. רבי אומר, נאמר כאן לגבי מצוות רווי על השנה הרביעית של האילן, כתוב שם, להוסיף לכם תבואתו. זאת אומרת, כתוב כאן לשון תבואתו. ונאמר לאלן לגבי כלאי הכרם, כלאיים ששמים בכרם עוד זרעים אחרים, שזה אסור משום כלאיים. הפסוק שם אומר, הוא תבואת הכרם. אז גם שם כתוב לשון של תבואה. אז אם כן, לומדים כך. מה לאלן, כמו שבכלאי הכרם כתוב לשון כרם, אף כאן, גם לגבי רווי, זה דווקא בכרם ולא בשאר הפירות. אם כן, אם תלמד את הגזרה שווה, אז מתפנה לך לימוד אחד מהמילה אילולים. אתה לא צריך ללמוד שדווקא בכרם שייך דין רווי, בגלל שזה דבר שמעללים עליו בזמן של ניסוך היין, אומרים עליו שירה. כי אתה יכול כבר ללמוד את זה מגזרה שווה תבועת, תבועת, שכתוב לגבי כרם תבועה, וכתוב כאן לגבי מצוות רווי תבועה, סימן שזה נוהג רק בכרם. אז היתר לי אחד הילול לברכה. ואז לפחות תהיה לנו אפשרות ללמוד ברכה אחת מהמילה הילולים. אבל והיא לא יליף גזרה שווה. אבל אם אתה תאמר שהדש סוברת כרם רווי, לא תלמד את זה מגזרה שווה, אז ברכה מנה לי. אז אם כן יצטרך ללמוד את זה מהילולים השני, אז גם לשון רבים הילולים, יש לנו כבר שני לימודים ללמוד מזה. אז מאיפה נלמד לגבי ברכה? והיא נמי יליף גזרה שווה. אתה יודע מה? עדיין, הקושייה פה עדיין חזקה באותה עוצמה. כי מה תגיד? טוב, תשמע, יש לי מאיפה ללמוד ברכה. אתה יודע מאיפה? יש כתוב מילולים לשון רבים. רגע, אבל מאחד מהם אתה לומד הרי שזה צריך לחלל את הרבה, אם רוצים לאכול את זה מחוץ לירושלים, מילולים, חילולים. טוב, נכון, אבל יש לי את הילולים השני. אתה יודע מה? בסדר, יש לך את הילולים השני. כמה ברכות תלמד מזה? רק או לפני האוכל או אחרי האוכל. אז אשכחן לאחריו. אומר רשי, למה דווקא לאחריו? למה לא בחרנו לפניו? כמו שראינו בתורה לגבי לחם. ואכלת וסבעת, סיימת לאכול, אתה כבר סבע, וברכת, עכשיו תברך. אז רואים מפה שברכה שאחר כך יותר סברה לברך מאשר לפני כן. אז אשכחן לאחריו, לפניו מיני. מאיפה נדע אבל ברכה לפני כן? אז עדיין אנחנו נשארים מאותה בעיה. אין לנו לימוד מאיפה לדעת שצריך לברך לפני האוכל. אומרת הגמרא, לא קשיא. אחרי שיש לך אפשרות ללמוד לפחות לימוד אחד שצריך ברכה ואתה לומד שאחר כך מברכים, דעתיה בקל וחומר. אני עכשיו אגיד לך הפוך, שלפני שאדם אוכל יש סברה יותר גדולה לומר שהוא צריך לברך. ואם יש לך לימוד שהוא סיים לאכול והוא שבע הוא מברך, אני אגיד לך בטח שצריך לברך לפני שהוא אכל. למה? קל וחומר. אם כשהוא שבע והוא כבר לא מבין את הערך של האוכל, בכל זאת הוא מברך, הוא מודה לקדוש ברוך הוא כשהוא רעב, והוא עכשיו הולך לאכול ולסבוע, הוא יודע הרבה יותר להעריך את האוכל, אז פה ודאי שהוא יצטרך לברך לו, כל שכן שהוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, בסדר, אז יש לך ברכה אחר כך, יש לך ברכה לפני זה, אתה מסודר, אבל אתה יודע על מה אתה מסודר? רק על הנביא. אשכחן, כרם, לומדים מהפסוק הזה על כרם של הנביא, אבל שאר מיני מיני, מאיפה אתה יודע? על שאר סוגי הפירות שצריך לברך לפני כן, אחרי כן. אומרת הגמרא, טוב, ברגע שפרצנו, יש לנו כבר חיוב ברכה על ענבים, אז נלמד לשאר הפירות מענבים. דיאליף, מכרם. מה הכרם? דבר שנהנה, אכלת פעם ענבים. אתה נהנה מענבים. כל אדם בדרך כלל נהנה מן ענבים. וטעון ברכה. אז אתה מבין, אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה. אז כל המאכלים יהיו חייבים ברכה לפני, ברכה אחרי. אומרת הגמרא, נכון, באמת מכרם מענבים נהנים. אבל יש לזה דברים מסוימים שרק בענבים יש, ואין את זה בשאר הדברים. אולי בשביל זה מברכים רק על ענבים. איקה למפרח, מה לכרם שכן חייב בעוללות? מתנת עניים מיוחדת שנותנים רק בכרם. עוללות. בדרך כלל ענבים גדלים בצורה של אשכול. אז יש לו גם כמו כתפיים כאלה. כי כל פעם כשגודל ענב, אז מעליו מתרוממים שתי ענבים, אז נהיה מין צורה של כתף מלמעלה, וגם נטף, הוא יורד כמו טיפה ככה, הוא יורד למטה. אבל אם על הענף עצמו צומחים ענבים, ככה מעליו, לא מתפתח מזה אשכול. את הענבים האלה צריך לתת מתנות עניים. הייתי אומר, אתה יודע מה מיוחד בכרם? כי יש בו מצווה שאין אותה בשום פרי אחר. אז אולי רק בכרם יש חיוב של ברכה. מי אמר שבשאר הפירות גם כן צריך לברך? שואלת הגמרא, כמה תוכיח? הרי כתוב בתורה שצריך לברך גם עליכם. הפסוק הרי אומר, ארץ, על ארץ ישראל, אתה יודע איזה ארץ זאת? אשר לא במסכנות תאכל בלחם. זה לא שתאכל שם הלחם ככה כמו אני במסכנות. לא תחסר כל בה. אתה יודע? יהיה לך שם הרבה אוכל. אבל אני מבקשת ממך, אומרת התורה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. זאת אומרת, התורה אומרת במפורש על לחם שצריך לברך אחרי האוכל. אז אם כן, אתה לא מדבר רק על ענבים. לא רק ענבים צריכים לברך. גם כמה, גם תבואה שעושים מזה לחם, גם על זה צריך לברך. אומרת הגמרא, טוב, אתה מדבר על כמה. אתה יודע למה מברכים על כמה? מה לכמה שכן חייבת בחלה? אתה פעם מצאת איזשהו פרי שחייב בחלה חוץ מכמה? חוץ מתבואה? מתבואה עושים בצק, ומבצק יש חיוב להפריש חלה. הפרשה שנותנים את זה לכהן כמו תרומה. יש את זה רק בכמה. פשוט הם מברכים על כמה. אומרת הגמרא, וחזר, כרם יוכיח. אתה אומר מה, רק מה שחייב בחלה מברכים? על ענבים. מישהו מפריש חלה על ענבים? לא. ובכל זאת מברכים. אז אתה רואה שזה לא קשור לחלה, בשביל זה צריך לברך. כל דבר צריך לברך. כמו שכמה וכרם מברכים, ככה גם על כל דבר צריך לברך. אומרת הגמרא, וחזר הדין. אתה תבוא ותדחה, טוב, מה אמרת כרם? אמרתי לך מקודם מה הסיפור של הכרם. הכרם הוא חייב במצוות הוללות. אני אומר לך, כן, אבל עוד פעם, אני אמרתי לך שזה לא הסיבה שמברכים דווקא על כרם, כי הרי כמה תוכיח שאין על זה מצוות הוללות, ובכל זאת יש על זה חיוב ברכה. תגיד, טוב, מה אתה משווה לי פה עכשיו הכמה עוד פעם? דיברנו על זה שבכמה יש חיוב של חלה. לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. החומרה שיש בכמה שצריך להפריש מזה חלה, אין את זה הרי בכרם. והחומרה שיש בכרם, שצריך לתת מזה עוללות, אין את זה הרי בכמה. מה הצד השווה שבהן? מה מחנה משותף בשני הדברים האלה, שבשביל זה התורה אומרת, כרם, כמה, תברכו על זה ברכות הנהנים. מה משותף ביניהם? דבר שנהנה? בשני בן אדם נהנה בסופו של דבר? ואתה רואה שהוא טעון ברכה? אז תבין לבד, אף כל דבר שנהנה טעון ברכה. אז יש לימוד מאיפה לומדים שצריך לברך על אוכל. אומרת הגמרא, לא. זה המחנה המשותף היחיד שמצאת בין ענבים לבין כמה, שנהנה. בוא אני אתן לך מחנה משותף הרבה יותר ממוקד. מה לצד השווה שבהם, שכן יש בו צד מזבח? הפירות עולים על גבי המזבח, גם בכמה וגם בענבים. אתה מבין, מדברים פה על פירות חשובות, זה לא פירות סתם. מה עולים, איפה הכמה? אתה לוקח את התבואה, עושה מזה מנחה. אתה יודע שחלק מהדברים שמקריבים על המזבח, הקורבנות של בהמה, אבל היה גם כן מנחות. כמו למשל תחילת ספירת העומר, היו מביאים מנחה חדשה להשם. איפה הם מביאים את המנחה הזאת? היו לוקחים חיטים, איזה היה סעורים. תחילת מנחת העומר הביאו את זה מסעורים. עושים מזה מנחה מיוחדת, ומניפים את זה בית מקדש. זה היה קורבן ממש. אחרי זה מגיע חג השבועות, הם מביאים שתי הלחם, מחיטים. מכמה היו מביאים מנחות. אחרי זה אתה מדבר על ענבים. ענבים, יש ניסוך היין. זה דברים שעולים על המזבח. על זה צריך לברך. מי אמר לך שעל שאר הפירות שמסתובבים בשוק, גם עליהם יצטרכו לברך? אתה יודע מה? אתה תרבה דבר נוסף. מהצד השווה שיש בין ענבים לבין כמה? אתה יודע מה? יש פה עוד משהו שעולה על גבי מזבח. אתה יודע מה זה? ואת אינה מזית. אני ארבה גם זית. זיתים? דיד בצד מזבח. גם זה עולה על גבי המזבח. מתי מעלים זיתים על גבי המזבח? אתה יודע מתי? כשאתה מביא מנחות, חלק מהמנחות היו מערבבים את זה עם שמן זית. אז גם הוא יש בו צד מזבח. אבל שאר פירות, מי אמר שצריך לברך? שואלת הגמרא, טוב, אתה יודע מה? אתה רוצה לרבות מהצד השווה, מה אתה מרבה זית? הזית לא צריך את הצד השווה. הזית מגיע בדרך הראשית. וזית, זה שצריכים לברך עליו, מצד מזבח חטא, אתה צריך להגיע לזה שיש פה איזה צד השווה בין כרם לבין קמה, ששניהם יש להם צד מזבח, אתה מרבה גם זית. והבד יכתיב בי לשון כרם. איפה כתוב כרם לגבי זית? הנה, נמצא לך פסוק, דכתיב, ויבאר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. אז אם כן, לא צריך גזרה שווה בשביל לרבות זית, הוא כתוב עליו כרם, פסוק בשופטים. מתרצת הגמרא, לא, זה דווקא כן, זה כן לומדים בגזרה שווה. זית, לומדים בגזרה שווה מכרם ומקמה. כי אמר רב פאפה, נכון שכרם זית יקרי. זה נקרא כרם, אבל זה לא כרם, זה כרם זית. זה משהו אחר. אבל כרם סתם לא יקרי, זה לא נקרא כרם סתם. ובשביל שיהיו חייבים, בשביל שיהיו חייבים ברכה, צריך שזה תבועת הכרם, לא כרם זית. אבל מכל מקום, קשיא, מאיפה נלמד שצריך לברך? בסדר, כרם צריך לברך, צריך לברך כמה, צריך לברך על זיתים, בסדר. על מה הצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד מזבח? אז תרבה זית. אבל מאיפה תרבה את שאר הפירות? אלא, אומרת הגמרא, יש לי לימוד חדש. הגמרא מנסה להביא לימוד חדש. דאליף לה משבעת המינים. מה נכנס פה שבעת המינים? כשהקדוש ברוך הוא בא לספר לנו על הארץ, אמרו, אתה יודע איזה ארץ? אני הולך להכניס אתכם עכשיו. ארץ ישראל, שם החיטה, שעורה, כל השבעת המינים יש שם. גפן, תאנה, רימון, זית, נקרא את הלשון של הפסוקים. ארץ, אומרת התורה ככה, ארץ חיטה ושעורה, וגפן, ענבים, ותאנה, ורימון, מה נגיד לכם? זה ארץ שיש שם זית שמן, זיתים שמוצאים מהם שמן זית, ודבש, תמרים שעושים מהם דבש. ובהמשך כתוב, אני מכניס אתכם לשם וכל זה, ואכלת ושבעת וברכת. אז אם כן, התורה בעצם, בהמשך שמדברים על כל שבעת המינים, מדברים על ברכה. אז כל שבעת המינים, אתה יכול ללמוד מהפסוק במפורש, צריך לברך עליהם ברכה. עכשיו, מה לגבי שאר המאכלים? אני יכול להגיד לך. מה מיוחד בשבעת המינים, שבו אתה רואה שמברכים? דבר שנהנה. וטעון ברכה, אתה רואה שמברכים על דבר שנהנה. אז אתה מבין לבד, אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה. אומרת הגמרא, עוד פעם, זה הדבר היחיד שמצאת בשבעת המינים, שבן אדם נהנה מהם. בוא ניתן לך דבר מיוחד שיש רק בשבעת המינים. אולי בגלל זה צריך גם לברך. מה לשבעת המינים שכן יש בהם מצווה מיוחדת רק בשבעת המינים? אתה יודע מה? שהם חייבים בביקורים. רש"י מביא, למה דווקא שבעת המינים חייבים במצוות ביקורים? אגב, מצוות ביקורים מצווה יפה, ממש מרשימה. זה המצווה היחידה שכל אחד שהיה לו, היה יוצא מהעץ שלו, פרי ראשון משבעת המינים, הוא היה קושר את זה בחוט אדום, ועכשיו הוא עדיין קטן, הפרי, אתה לא יכול לאכול אותו. מחכים, ממתינים, מדי פעם בעל שדה, בא לאילן, בא לעקוב אחרי הפרי, הוא רואה שהפרי הזה כבר בשל, כותף אותו, שם אותו בתוך סל, מקשט את הסל. פעם היו נושאים דברים על גבי שברים, היה שם אותו על גבי השור, מקשט את הקרניים של השור, יוצאים לירושלים, כולם ביחד, חצוצרות, היו נכנסים לירושלים, בעלי חנויות, סוגרים את החנויות, יוצאים לקבל את פניהם, מצווה ממש יפה. וזה, אתה יודע את המצווה הזאת במה עושים? עושים את זה רק בשבעת המינים. אז אתה רוצה להשוות את כל הפירות לשבעת המינים? מה השוואה בכלל? אז בשביל זה אני מבין שגם צריך לברך על זה, זה פירות חשובים. אז זה מה ששואלת הגמרא, מה לשבעת המינים שחייבים בביקורים? ועוד, אתה יודע מה? כן נלמד משבעת המינים לכל מה שדומה לשבעת המינים. מה נלמד? שכל הפירות טעונים ברכה. איזה ברכה? התינח לאחריו, כי כתוב ואכלת וסבעת, ורק אחרי שאכלת וסבעת כתוב וברכת. ולפניו מניין. מאיפה תדע ברכה ראשונה? אמרת, מה, על זה דיברנו כבר, לא? הלא קשיא, זה לא קושיא, דעתי בקל וחומר, לומדים את זה בקל וחומר. כשהוא שבע, אחרי שבאדם אכל, אתה יודע, בכל דבר של גשמיות, אחרי שבאדם סיים, אכל כבר, אין לו כבר ערך לזה. זה היה, גמרנו. לפני שבאדם מקבל דבר בגשמיות, הוא מרגיש כאילו חסר לו, אם הוא יקבל את זה, את כל העולם הוא מרוויח. אז בשביל זה, אחרי שמעלם שבע, נו, כבר יודע מה שווה כל האוכל הזה, יש כאלה, זה גם עוד עושה להם כל מיני בעיות אחר כך. אז אם כשהוא שבע, וכבר אין לו הערכה כל כך לאוכל, בכל זאת הוא מברך והוא מודה לקדוש ברוך הוא, כשהוא רעב, והוא יודע טוב טוב להעריך עכשיו את האוכל שלפניו, לא כל שכן שהוא צריך לברך, ודאי שהוא יברך. איך אגב, באמת כותב הקרן לדוד, את הסברה שהכנסנו אותך לתוך כדי המילים, כותב בספר קרן לדוד, הוא אומר, תראה איזה הבדל יש בין אוכל לבין דברי תורה. אוכל, כשבאנם שבע, כבר יש סברה שהוא בכלל לא אמור לברך. הוא כבר מבין כל העולם הזה, כל מה שהוא מציע, זה דברים שברגע שאתה מימשת את הזכויות, אתה כבר מבין זהו, מה נשאר עכשיו? כלום. לעומת זאת, בתורה זה הפוך. תורה, מתי מברכים על התורה? מברכים לפני שלומדים תורה, כשאדם פורש מחיי העולם הזה, הולך לעסוק בחיי שעה, בדברי תורה, ושמה זה בדיוק הפוך. ככל שאדם לומד יותר תורה, ככה הוא יודע יותר להעריך את התורה. אוהב תורה, לא יסבע תורה. ואדם שעוסק בתורה, הוא מקבל את המתיקות שבתורה, והוא רוצה עוד ועוד ועוד, ואחרי שהוא לומד, הוא יכול לרקוד משמחה על הזכות הגדולה שיש לו, שהוא עסק בתורה. הוא לא ישכח את זה לעולם. הוא יסיים מסכת, הוא יעשה על זה סעודה. יסיים את השס, יעשה כמו חתונה. יש כאלה ממש, עושים שמחה ענקית. יזכרו את האצטדיונים הכי גדולים שיש בעולם. עושים סיום השס. נו, אז זה המעלה שיש בתורה, שכל אחד מבין אפילו אחרי שבאדם סיים, עדיין הוא מעריך את זה. טוב. אבל על כל פנים, אנחנו נדע על כל מה שלומדים משבעת המינים, שמברכים אחר כך, וכל שכן לפני כן, בסדר. שואלת הגמרא, ולמן דתן נהנית הרווי. לפי זה שסובר, שכל המשניות שמדברים על רווי, זה נוהג בכל האילנות. התינך, זה טוב שאפשר ללמוד משבעת המינים, שצריך לברך ברכה, כל דבר נטייה. דווקא דבר שנוטעים אותו כמו שבעת המינים. אתה לומד משבעת המינים דווקא דברים שנוטעים אותם כמו שבעת המינים. אבל דלאו בר נטייה, דברים שלא נוטעים אותם בארץ, וזה לא דומה לשבעת המינים, כגון בשר, ביצים ודגים, מנהלי. זאת אומרת ככה, גם אם אתה לומד מהילולים שלמדנו בהתחלה, ואתה אומר שמהילול אחד אתה לומד שבשביל לאכול רווי אתה צריך קודם לחלל אותו. מלשון חילולים. ומעילול אחר אתה לומד שצריך לברך. אבל מה צריך לברך? דווקא על דבר שהוא נטייה. ולא קשור דווקא לשבעת המינים. דווקא דבר שהוא נטייה. אבל דברים שהם לא נטייה, כמו הרשימה שהזכרנו, בשר, ביצים, דגים וכדומה. מאיפה נדע שצריך לברך עליהם? וגם לפי הדעה שלומדים מביקורים, שבעת המינים. עוד פעם, דווקא דבר של נטייה. מאיפה תדע אבל שצריך לברך על דברים שהם לא נטייה? אלא מביאה הגמרת המסקנה, מאיפה יודעים שצריך לברך ברכת הנהנים? סברה הוא. לומדים את זה מדבר פשוט, סברה. אתה בא ליהנות מהעולם? אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. תן ברכה לקדוש ברוך הוא, תראה איזה דברים טובים הוא הביא לך. צריך ללמוד מאיזה פסוק שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא על דבר כזה? זה סברה פשוטה. טוב. אגב, לפי זה מסביר תוספות, למה ישר המשנה מתחילה כיצד מברכים על הפירות. והגמרא לא שואלת, כמו שהיא שואלת בתחילת המסכת, מאיפה אתה יודע בך שצריך לברך? שאתה כבר שואל איך מברכים? כי כמו שהגמרא פה מתרצת, זה דבר סברה פשוטה שצריך לברך, אז פה רק השאלה, מה מברכים? זה לפי התירוץ הראשון בתוספות הראשון פה בפרק. טוב. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, זה כאילו שהוא נהנה מהקדש. זה שייך לקדוש ברוך הוא, מה אתה מתחיל, אני לוקח פרי מתחיל לאכול, זה שלך? זה כמו קורבן שמקריבים אותו לקדוש, מישהו הקדיש קורבן לקדוש ברוך הוא, זה שלו, מה אתה לוקח לו את זה? אתה יודע מה קורה לאדם שלוקח משהו מהקדוש ברוך הוא? זה נחשב מעילה. אתה נהנה מן ההקדש. אז כל אדם שאוכל בלי ברכה, מעל. כאילו שהוא נהנה מהקדש. מה הייתה קנתי? הגמרא מבינה עכשיו, כאילו, נו, ומה עכשיו נעשה אחרי שאדם נהנה בלי ברכה והוא נחשב שהוא מעל? ילך אצל חכם, שואלת הגמרא, מה זה יעזור? ילך אצל חכם, מה יביד לנו? אז מה החכם יגיד לו? מה הוא צריך לעשות? מה זה יעזור לו שהוא הולך לחכם? העביד לאיסורה, הוא כבר עבר על האיסור. אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה. שילך לשאול את החכם מראש מה הברכה שצריך לברך. וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לאכול בלי ברכה, ואז הוא יבוא לידי איסור מעילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה, כמו שאמרנו, מהקדש, מקודשי שמיים, שנאמר, להשם הארץ ומלואה. זה כאילו שכל העולם הוא הקדש. איך אתה פודה מההקדש את הפירות? על ידי ברכה. מביאה הגמרא שיש פה פסוקים שנראה כאילו הם אחד סותר את השני. רבי לוי רמי, הוא הקשה סתירה בין שני פסוקים. כתיב, למי שייך כל מה שקורה פה, כל מה שיש פה בעולם, להשם, הארץ וכל מה שהיא מלואה. כל מה שמלאה בארץ הזאת. זה מצד אחד, אנחנו רואים שמה שיש פה בעולם שייך לקדוש ברוך הוא. דרך אגב, מי שרוצה לזכור איזה דף מתחיל פרק כיצד מברכים, דף למד ה', אז איך כותבים להשם? למד ה', ואז כזה מין פס למעלה, אז להשם למד ה'. בכל אופן, הוא מקשה סתירה, למי שייך כל מה שיש פה בעולם הזה? להשם הארץ ומלואה. טוב, אחרי זה פסוק אחר כתיב, השמיים שמיים להשם והארץ? זה לא, זה נתן לבני האדם. רגע, אמרת מקודם שזה להשם הארץ ומלואה. אז אומר לו קשי, המתרץ את הגמרא. כאן, מתי אנחנו אומרים להשם הארץ ומלואה? קודם שהאדם בירך ועשה ברכה, באמת אז שייך הכל הקדוש ברוך הוא. כאן, מתי כתוב והארץ נתן לבני האדם? לאחר ברכה, הקדוש ברוך הוא העביר את זה לבעלותו של האדם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא גוזל שהוא לא בירך. כנסת ישראל, כי ברגע שהמעשים של האדם מקולקלים, זה משפיע שהפירות לוקים, מתקלקלים. שנאמר, גוזל אביו ואימו. ואומר, אין פשע. אין פשע, לא עשיתי פה שום פשע. אדם כזה, חבר הוא לאיש משחית. מי שנהנה מן העולם הזה, הוא גוזל את אביו ואימו. תכף נראה מה זה אביו ואימו. והוא עוד אומר, זה שום דבר, זה לא בעיה. אז הוא ככה מתרגל לעשות, אנשים לומדים ממנו, אז הוא כבר כמו חבר לאיש משחית, שהוא מחטיא את הרבים, שלומדים ממנו לא לברך. מסבירה הגמרא, ואין אביו שמרומז פה בפסוק, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אביך, קניך. מי זה אמו? ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, הכוונה התורה של כנסת ישראל. מהי חברו לאיש משחית? מי זה האיש המשחית הזה שהוא כמוהו? אמר רבי חנינא בר פפא, חברו לירובעם בן נבט, שהשחית והחטיא את ישראל לאביהם שבשמיים, וגם זה שאוכל, שותה ונהנה מן העולם בלי לברך, אחרים לומדים ממנו, אז גם נקרא שהוא מחטיא את הרבים חלילה. רבי חנינא בר פפא רמי, הוא אמר שיש פה סתירה בין שני פסוקים. מצד אחד כתיב, הקדוש ברוך הוא אומר, ולקחתי דגני בעיתו. זאת אומרת, הוא אומר, זה הדגן שלי, כל הדגן שיש פה בעולם. וכתיב, ואספת דגניך. זאת אומרת, זה הדגן של עם ישראל. אז של מי זה? אומרת הגמרא, לא קשיא. זה לא סותר. כאן, מתי הדגן של ישראל? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. וכאן, מתי הקדוש ברוך הוא אומר, זה הדגן שלי? בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, כביכול הקדוש ברוך הוא לוקח את זה מהם, והוא מראה שזה לא שלהם. תנו רבנן, הפסוק אומר, ואספת דגניך. מה תלמוד לומר ואספת דגניך? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה פירוש? אתה שומע? אני נותן לך עכשיו את ספר התורה, אתה קורא בזה כל הזמן. הספר תורה לא יזוז מפיך, אתה כל הזמן תדבר בדברי תורה. זה מצווה באמת מאוד מאוד חשובה, שצריך כמה שיותר לעסוק בתורה. יכול דברים ככתבם שלא יתעסקו בכלל בעניינים של דרך ארץ, בן אדם יתשב בבית המדרש וישב ילמד מהבוקר עד הלילה, מהלילה עד הבוקר, אישה אני אוכל, לא יתעסק אבל להביא פרנסה אולי. תלמוד לומר, התורה במפורש כותבת, ואספת דגניך. אתה צריך לאסוף את הדגן, להתעסק בשדה. הנק בהם מנהג דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל, שאדם צריך אומנם לעשות את תורתו קבע, אבל צריך גם להתעסק עם עניינים של פרנסה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, איך יכול להיות? אנשים בשביל להביא פרנסה עובדים מהבוקר עד הלילה, מתי להם זמן ללמוד? זה בזמננו, בזמנם היו עובדים בשדה בעיקר. אז אפשר, אדם חורש את השדה בשעת חרישה, וזורע את השדה בשעת זריעה, וקוצר את השדה בשעת קצירה, ודש, דהיינו דורך על התבועה בשביל להפריד בין הגרעינים לבין שם כל הפסולת, בשעת דישה, וזורע מעיף את הכל האוויר כדי להפריד שיש שני ערימות, אחד מהגרעינים שכבדים יותר נופלים במקום אחד ושאר הפסולת עובר למקום אחר בשעת הרוח. אז זאת אומרת, הוא כל הזמן עסוק עם השדה, שנה הבאה עוד פעם, עוד שנתיים עוד פעם, ותורה מתאה עליה, מתי? כשיהיה בן 120 יתחיל ללמוד. אתה יספיק. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אלא, אתה, דע לך, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, לא צריכים לא לחרוש, לא לזרוע, לא לקצור, לא שום דבר. מלאכתם נעשית על ידי תאילנדים, על ידי אחרים. שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם וגומר. אתה מחפש תירוצים למה לא ללמוד? יש הרבה תירוצים, אבל אם אתה באמת רוצה לשבת ללמוד תורה, יהיה לך פרנסה, אל תדאג. התורה מבטיחה, עמדו זרים וראו צונכם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה יכול להיות מדובר גם בעולם הזה. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז מלאכתם נעשית על ידי עצמם, שנאמר, ואספת דגניך. אתה תצטרך לבד לעשות את העבודה הזו. ולא עוד, אלה שהם מצב גרוע יותר, שמלאכת אחרים נעשית על ידם, הם יצטרכו עוד לעשות בשביל האחרים את העבודה. תמיד עוד חושב שהוא מקבל העלה במשכורת. הוא עושה עבודה גם של אחרים, מרוויח עוד כסף, זה בגלל שהוא לא עושה רצונו של מקום. בסך הכל, בזעת הפך תאכל לחם. זה שצריך לעבוד קשה בשביל פרנסה, זה כללה בגלל חטא צדת. שנאמר, ועבדת את אויביך, וגומר, לא סתם לעבוד לאחרים, או להצטער חלילה לעבוד בשביל האויבים שלו. בקיצור, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שב, תלמד, אל תתעסק בכלל עם עניינים של פרנסה, הפרנסה תבוא לבד. אמר רבי, אני רוצה להגיד לך מה הדרך של הרבים, ומה הדרך של יחידים. הרבה עשו כרבי ישמעאל, למדו תורה, ובאמת דאגו שיהיה להם פרנסה ביחד עם זה, ועלתה בידם, הם הצליחו גם בפרנסה וגם בתורה. ויש שעשו כמו רבי שמעון בן יוחאי, שלא התעסקו בכלל עם הפרנסה שלהם, רק עסקו בתורה ולא עלתה בידם, הם לא הצליחו. זאת אומרת, אדם צריך דבר ראשון לראות באמת יש לו פרנסה, ואז הוא יכול לשאול ללמוד תורה, ואם הוא יזכה, באמת המלאכה שלו תעשה על ידי אחרים. אבל כל זמן שהוא לא רואה שמלאכתו נעשית על ידי אחרים, הוא צריך לדאוג לפרנסה שלו. אמר לו רבה לרבנן, אני מבקש ממכם, במתותא מינייכו, בבקשה מכם, ביומי ניסן, כל חודש ניסן, זה זמן שקוצרים את התבואה, ובכל יומי תשרי, בימי, לא הכוונה כל חודש ניסן כמובן, כן, יש לנו את פסח והכנות לפסח, כן, אבל בכל אופן, בתקופה של חודש ניסן, וביומי תשרי, בתקופה של חודש תשרי, שזה הזמן שעושים את היין ואת השמן מהענבים ומהזיתים, לא תתחזו כמי, אז אני סוגר את הישיבה, אף אחד שלא יבוא לישיבה, כולכם לכו תתעסקו בפרנסה. למה? ברגע שיהיה לכם כל כך הרבה פרנסה, תתעסקו מתי שצריך, תנצלו את הזמנים שבאמת שם אפשר לעשות את הכסף הגדול, כי היכי דלא תתרדו במזונותייך וכל השעתה. זה שכל השנה תוכלו לשבת וללמוד, ולא כל הזמן תגלגלו חובות ותתעסקו עם פרנסה. עדיף שבחודשיים האלה תהיו מחוץ לבית המדרש, תעשו, תכינו לעצמכם פרנסה, אחרי זה יש לנו 10 חודשים שתהיו פנויים רק לדברי תורה. רואים מפה גם שאלה שעוסקים בתורה, מלאכתם מתברכת. תוך שחסידים הם מלאכתם מתברכת, תוך חודשיים עושים מה שהוא עושה בשנה שלמה. טוב, אמר רבא בר ברכנא, אמר רבי יוחנן, והוא אמר את זה משום רבי יהודה ברבי אלי, תראה איזה הבדל. בוא וראה שלא כדורות הראשונים, הדורות האחרונים שלפנינו. דורות הראשונים, אתה ראית מה זה אצלהם תורה. עשו תורתם קבע. טוב, היו צריכים גם להביא פרנסה. בסדר, הביאו. מלאכתם אבל היה בדרך הרי. מה הם הרוויחו? תמידי חכמים מופלגים הם היו, ופרנסה לא היה חסר להם. זו וזו נתקיימה בידם. על דורות האחרונים, שעשו מלאכתם קבע, ראשון קמים בבוקר, מתי יוצא הרכב לסוע לעבודה, ואם בדרך יש עוד זמן, אז אולי נלמד משהו, בערב הוא נמצא זמן. תורתם הם עשו הרי. זו וזו לא נתקיימה בידם. בסוף המינוס בבנק רק חלילה הולך וגודל, ותמיד חכם הוא נשאר עם הארץ, ושום דבר בסוף לא נשאר בידו. אבל מה ההצעה? עשה תורתך קבע, מלאכתך הרי, בסוף יהיה לך גם זה וגם זה. אמר, ואמר, רבא בר ברכנא, אמר רבי יוחנן, גם זה הוא אמר משום רבי יהודה ברבי אלי. תראה מה זה היה הדורות הראשונים. בוא וראה שלא כדורות הראשונים, הדורות האחרונים. הדורות הראשונים חיפשו להתחייב במצוות. הנה, הרווחתי עוד מצווה. חיפשו להתחייב במצוות. אבל הדורות האחרונים, מחפשים היתרים על גבי היתרים, למה בזה אני פטור ולמה את זה אני לא חייב לקיים. זה ההבדל. ומה נגיד אנחנו על הדור שלנו? דורות הראשונים היו מכניסים את, את פירותיהם מהשדה, הם היו רוצים שזה יתחייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, היום אנחנו נותנים למשגיחים בכתיף או במפעלים שעשו בשבילנו תרומות ומעשרות, אבל בעיקרון הדין של תרומות ומעשרות הוא כזה. ברגע שנגמר כל המלאכה של התבואה, מה שבא המשניות בדרך כלל מקובל ואיך שרשי מפרש את זה, זה הכוונה אחרי שקוצרים את כל התבואה והיו עושים את כל המלאכה, היו עושים ערימה של כל התבואה, מחליקים את זה, זה נקרא מרוח, ואז זה נקרא גמר המלאכה, אבל עדיין זה לא מתחייב מעשרות, עד שהוא מכניס את התבואה לתוך הבית, דרך הכניסה הראשית. זה מתחייב מעשרות. דורות הראשונים רצו להתחייב מעשרות, לכן הם היו מכניסים את פירותיהם דרך טרקסימון, זה השערי החצר והבית הראשיים, והתחייבו מעשרות כדי לחייבם במעשר. ודורות האחרונים חושבים שאם הם יהיו פטורים ממעשר, הם ירוויחו עוד עשירית מהתבואה. מה הם עושים? מחפשים דרך להיות פטורים. מכניסים את פירותיהם דרך הגגות, ודרך החצרות, ודרך קרפיפות, זה כל מיני חצרות אחוריות כאלה. מחפשים כל מיני דברים שבעולם שלהיות כדי לפוטרן מן המעשר. אמר רבי ענאי, אין הטבל, טבל זה פירות שלא נתנו מהם תרומות ומעשרות, לא מתחייב מהתורה במעשר עד שיראה את פני הבית, דרך הפתח של הבית, שנאמר ביארתי הקודש מן הבית, עד שזה לא נכנס לבית, זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות. ורבי יוחנן אמר, לאו דווקא פני הבית, אפילו החצר קובעת למעשר, רגע שהם עוברים בשער של החצר, כבר הם מתחייבים בתרומות ומעשרות, שנאמר ואכלו בשעריך וסבאו, אבל בכל אופן, ברגע שהשדה, ברגע שהפירות נכנסו לחצר או לבית, הם מתחייבים בתרומות ומעשרות, אבל אלה הלכו והעבירו את זה בכל מיני דרכים אחוריות, כדי להיות פטורים בתרומות ומעשרות. זה הדורות האחרונים, אבל כמו שכבר אמר רבי אליי באמרה הקודמת, לא נתקיימה בידם בסוף הפרנסה. אדם שלא נותן תרומות ומעשרות, איך יהיה לו פרנסה? טוב. במשנה למדנו שעל כל הפירות שצמחים על גבי העץ, על גבי האילנות, מברכים על זה בורא פרי העץ, חוץ מן היין. שלמרות שיש כאלה ענבים שנוטעים אותם רק בשביל לעשות מהם יין, אז אם כן על היין צריכים לברך בורא פרי העץ, כי זה עיקר הסיבה שבכלל נטעו את העץ. בכל זאת מברכים על זה בורא פרי הגפן. שואלת הגמרא, מה ישנה יין? למה דווקא מיץ של יין יש לו שם של יין, והברכה שלו היא שונה מאשר הפרי, והיא ברכה יותר מיוחדת. אילה, מה משום דהישתנה לעילויה, בגלל שכשהוא היה ענבים, ענבים זה דבר טוב, אין מה לומר, אבל כשהוא יין זה משהו יותר טוב. אז לכן, בגלל שהוא השתנה למעלה יותר, לכן מברכים עליו ברכה יותר מיוחדת, השתנה לברכה יותר מיוחדת. והרי שמן זית, אתה יכול להשוות זיתים, אין לנו שום בעיה עם זיתים. למרות שמי שאוכל זיתים, כתוב בגמרא במסכת חגיגה, שזה יכול לגרום שהוא ישכח את תלמודו. אבל טוב, יש כל מיני כאלה שרוצים להקל על ידי ששמים שמן זית בזיתים, בסדר. אבל אתה יודע מה זה שמן זית? שמן זית זה הרבה יותר מעולה מזיתים. אז אם כן, אולי תברך ברכה מיוחדת על השמן זית. כמו שאתה מברך בורא פרי הגפן, תברך איזו ברכה מיוחדת על השמן זית. והרי שמן זה ישתנה לעילויה ולא ישתנה לברכה, לא מברכים ברכה אחרת על השמן זית. ואמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק, הוא אמר את זה משום רבי יוחנן, שמן זית, איזה ברכה מברכים עליו? תכף הגמרא תסביר מתי מברכים על זה ככה, אבל מברכים על הבורא פרי העץ. סתם ככה, אדם ששוטה שמן זית, ודאי שהוא לא יברך בורא פרי העץ, אבל מדובר פה כמו שהגמרא תוקים בהמשך, אבל בכל אופן, למה לא מברכים על זה? זו ברכה יותר מיוחדת, הרי השמן זית יותר משובח מהזית בעצמו, אז למה לא מברכים על הברכה יותר טובה? מתרד, כמו שמברכים על היין, מתרד את הגמרא אמרי, הטעם, שמן, נכון שבאמת הוא השתנה לטובה, אבל מה תברך? בבורא פרי הגפן, תברך בורא פרי הגפן, אבל מה יש לך לברך על שמן? לא אפשר, אין לי מה לברך עליו. איך היא נברך? נברך בורא פרי הזית? מה זה פרי הזית? זית זה הפרי, ואת השמן אתה מוציא מהזית. מי ברא את השמן? זה מעשה ידי אדם. האדם הלך והוציא מהזית שמן. אז לא הקדוש ברוך הוא כביכול בורא פרי הזית, למרות שכל הכוחות כולם זה מהקדוש ברוך הוא, אבל מבחינת ברכה, בורא פרי הזית זה כאילו אפשר לברך את זה לקדוש ברוך הוא. פרא גופי זית יקרי, ואם כן, פרי הזית, השמן, זה מעשה אדם, כמו שרש"י כותב. שואלת הגמרא, ונברך עלי, בורא פרי עץ זית. יש את העץ של הזית, והפרי של העץ הזה, הקדוש ברוך הוא בורא. אז זה כן ברכה שאתה יכול לברך על השמן זית. אז יש לנו אפשרות מה לברך. אז למה בכל זאת, על יין מברכים ברכה מבוררת יותר? ועל שמן זית לא מברכים ברכה מבוררת יותר, הרי שניהם משתבחים יותר מאשר הפרי שממנו הם הגיעו. אלא אמר מר זוטרא, יש סיבה אחרת למה יין קובע ברכה לעצמו. חמרה זיין, דהיינו, הוא מזין את האדם. לכן קובעים על הברכה מיוחדת. מישחה לא זיין, הוא לא מזין את האדם. אז לכן לא קבעו לו ברכה מיוחדת. שואלת הגמרא, לא? מישחה לא זין והתנן, הרי למדנו משנה, הנודר, אדם במסך נדרים, אדם שעושה נדר. מה הנדר? הוא אומר שהוא לא יאכל יותר מזון. מה המשמעות של הנדר שלו? מה זה מזון? הנודר מן המזון, אסור לו לאכול שום אוכל, אסור לו לשתות שום משקה. מה מותר לו? רק שני דברים. מותר במים ובמלח. עד שיתיר לעצמו, יעשה את הנדרים. והאבינן בא, דייקנו מהמשנה הזאת, מים ומלח, עודה לא יקרי מזון, זה שני הדברים היחידים שלא נקראים מזון, הכל מילי יקרי מזון, מה כל מאכל נקרא מזון? ככה שואלת הגמרא שם במסכת נדרים? נמה טיובתי, טבת טיובתי דרב ושמואל, אולי מהמשנה הזאת יהיה קושי על דבריהם של רב ושמואל. דאמרי, אין מברכים בורא מיני מזונות, מלשון מזון, אלא בחמשת המינים בלבד. רק על חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שיבולת שועל, חמשת המינים של מיני דגן, ולא על כל המאכלים. זה הקושייה של הגמרא בנדרים. ועל זה תירץ רב הונא, ואמר רב הונא, באמת מזון זה רק חמשת מיני דגן. ומה שהמשנה אמרה שרק מים ומלח לא נקראים מזון, לא מדובר פה שאדם אומר שהוא אוסר על עצמו מזון, אלא באומר כל הזן, כל דבר שמזין אפילו קצת, יהיה אסור עליי, ככה הוא נדר. אבל על כל פנים, מה רואים מפה? שכשאדם אומר כל הזן עליי, כל דבר שמזין יהיה אסור עליו, אז רק מים ומלח יהיה מותר לו, אבל שמן זית זה דבר שמזין, וזה יהיה אסור עליו. אז קשה... על מרזוטרה, על מה מישך זין, אז אם כן, למה באמת לא נברך על זה ברכה בפני עצמה, כמו שיין הוא מזין, גם שמן הוא מזין. אלא אומרת הגמרא תירוץ אחר למה יין קבעו לו ברכה בעצמו ושמן לא. חמרה סעיד, זה לא רק מזין, זה גם מסביע. לכן קבעו לו ברכה בפני עצמה. ומישך לא סעיד, שמן לא מסביע את הבן אדם. לכן לא קבעו לו ברכה בפני עצמה. שואלת הגמרא וחמרה מי סעיד? מה יין? זה דבר שמסביע. והרבה, הבשתי חמרה כל מעל יום עד פסחה. כל ערב פסח, רב היה נוהג לשתות יין. מה הסיבה? כי היחיד, אני גרירי לליבי, כדי שיהיה לו, ימשוך את ליבו לאכילה, שיהיה לו תיאבון, ונאכול מצת פי, ואז הוא יוכל לאכול, לקיים הרבה מצוות אכילת מצה בליל הסדר. אבל מה רואים מפה? שיין לא רק זה שזה לא מסביע, אלא זאת מעורר את התיאבון. עונה הגמרא נכון, זה גם מעורר את התיאבון וגם מסביע. איך יכול להיות? טובה גריר. כשאדם שותה הרבה יין, זה מעורר את התיאבון וזה לא מסביע. ורבה באמת שאתה הרבה יין. זאת אומרת, כמות גדולה של יין. אבל פורטה, אדם שותה קצת יין בכמות מועטת, סעיד, אז זה מסביע אותו. כמובן שהגדרים של זה ידוע לחזל. שואלת הגמרא, ומי סעיד כלל? אפילו יין, קצת יין, מה זה מסביע? והכתיב, ויין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד וגומר. זאת אומרת, הפסוק מפריד. על יין הוא כותב שהוא משמח, ועל לחם כתוב שהוא מסביע. אז רואים מפה, נהמה הוא דסעיד. הלחם הוא מסביע. וחמרה לא סעיד, לעומת זאת היין לא מסביע. אומרת הגמרא, הפסוק לא מתכוון להגיד שרק הלחם מסביע. הפסוק פה בא להגיד כל אחד המעלות שיש, שהוא מיוחד בהם. יין מיוחד בזה שהוא משמח. הוא גם מסביע, זה לא קשור. אבל יש בו מעלה שאין בלחם, שהוא גם משמח. אלא חמרה אית בי תרתי, יש לו שני מעלות. גם סעיד, הוא גם מסביע וגם משמח. לעומת זאת נעמה, בלחם יש מעלה אחת. מסעד צעיד ומסביע. סמוכי לא משמח, זה לא גורם לאדם שמחה יתרה. שואלת הגמרא, אחי, אם גם יין מסביע כמו לחם, אתה יודע מה מברכים ברכה אחרונה? לחם? ברכת המזון. אם יין מסביע אותו דבר, נבריך עלי שלוש ברכות, תברך ברכת המזון. שלוש ברכות של ברכת המזון, גם על יין. עונה הגמרא, נכון, היין באמת מסביע, אבל לא קווי אין שסעודתה היו אלווי. זה לא דרך של אנשים לקבוע סעודה על יין, לכן לא מברכים שלוש ברכות על היין. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב האי קווה אלווי סעודתי מי, ואם בן אדם כן יקבע סעודה על יין, מה הוא יברך ברכת המזון? אמר לי, אז ענה לו רבה, תראה, זה שבן אדם אחד מחליט לקבוע סעודה, זה עדיין לא הופך את הדבר הזה לדבר שקובעים עליו סעודה. וכשיבואו אליהו הנביא ויאמר, יאב יקביעו אותה, אם הוא יאמר אליהו הנביא שאם קביעות על יין נקרא קביעות סעודה, אז נברך על זה באמת שלוש ברכות, אם הוא יאמר שזה נקרא קביעות ברכה. אבל השתמיה, על כל פנים היום, לא קובעים סעודה על יין, וגם אם בן אדם כן יקבע סעודה, בטלה דעתו אצל כל אדם. האדם שיקבע סעודה על יין, הדעה שלו בטלה לגבי שאר האנשים שהם לא קובעים סעודה על היין. זה לא דרך של אנשים לקבוע סעודה על יין, לכן לא מברכים על זה ברכת המזון. אומרת הגמרא, בוא נתבונן בגופם של דברים שלמדנו קודם. גופה, אמר רב יהודה, הוא אמר את זה בשם שמואל. וכן אמר רבי יצחק, הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן. שמן זית, מה מברכים עליו? מברכים עליו בורא פרי העץ. שואלת הגמרא, מתי? איך ידעמי, באיזה צורה הוא שותה את זה בשביל לברך בורא פרי העץ? אי למה דקשת אילי, אם הוא שתה את זה ככה, שם בכוס שמן זית ושתה, יברך על זה בורא פרי העץ? מה פתאום? אוזוקי מזיק לי. אדם שותה שמן זית לבד, רש"י כותב שזה מזיק לו. אז אם כן, ודאי שהוא לא צריך לברך על זה. איך אנחנו רואים ששתייה של שמן זית לא נחשב אכילה אלא זה רק מזיק? נתניה ברייטה, השותה שמן של תרומה. הוא לא ידע שזה שמן של תרומה והוא שתה מזה. עכשיו, לשתות שמן זה לא דבר שבן אדם נהנה כל כך, זה דבר שמזיק. לכן הוא משלם רק את הקרן. כמה ששווה השמן הוא משלם. למי הוא משלם? למי שנותנים לו את התרומה, זה הכוונה לכהן. למה הוא יזיק לכהן? שמן. אבל יש דין שאדם שנהנה מתרומה, הוא צריך גם להוסיף עוד חומש, עוד 20%. הכל פנים חומש, כמו שכתוב בתורה. אבל אז אם כן, למה לא מוסיף גם חומש? אינו משלם את החומש. כי כתוב, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, הוא צריך לשלם גם את הקרן כמה שהוא יזיק, וגם עוד להוסיף לזה חמישית. אבל אדם ששותה שמן, זה לא נקרא שהוא אוכל, כי זה מזיק. לעומת זאת, אסך, אדם שמורח על הגוף שלו שמן זית של תרומה, הוא משלם את הקרן, אבל הוא גם משלם את החומש, כי זה נחשב שיחה, זה נחשב כשתייה, כמו שדורשים חז"ל מפסוקים. אבל על כל פנים, זה כן דרך לסוך בשמן זית, וזה כמובן רק מועיל ולא מזיק, לכן הוא חייב לשלם גם חומש. אבל מכיוון שאנחנו רואים שזית, לשתות שמן זית זה רק מזיק, אז לא יכול להיות שמברכים על זה בורא פרי העץ, לפי דעת רש"י לא צריך לברך על זה בכלל. אלא, מתי מברכים בורא פרי העץ על שמן זית? תכאכיל לי על ידי פת, הוא לוקח חתיכת לחם ותובל את זה בשמן זית, ואז הוא יברך בורא פרי העץ על השמן זית? יאחי אבי עלי פת עיקר והוא תפל. אם כן יוצא שהלחם זה העיקר ומברכים על זה המוציא לחם מן הארץ, והשמן זית זה תפל ללחם ותנן, למדנו משנה, זה הכלל. כל שהוא עיקר ואימו תפלה, אדם לוקח לחם, הוא מורח על זה איזשהו ממרח. הלחם הוא העיקר והממרח הוא תפל, אז הוא לא מברך גם על הממרח. מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה, אז אם כן גם פה לא יצטרכו לברך על השמן. מתי מברכים בורא פרי העץ על השמן? אלא, אומרת הגמרא, דקשת אילי על ידי הנגרון. בתערובת של מאכל שנקרא הנגרון. זה תערובת של מאכל שמוסיפים לזה גם שמן זית. מה זה הנגרון? אמר רבא בר שמואל, הנגרון זה תערובת מיה דסילקה, מים שבישלו בזה תרד, סלק, בישלו בזה, ואז מוסיפים לזה שמן. הנסיגרון, מה שנקרא הנסיגרון, זה מיה דקולו שלקי, זה מים שמבשלים את כל סוגי הירקות ומוסיפים לזה שמן. ואולי ככה נגיד, שכשאדם שותה את אותו הנגרון שיש בו שמן זית, על זה הוא יברך בורא פרי העץ. שואלת הגמרא, אם כן, אם הוא מערבב את השמן זית בהנגרון, אבי עלי הנגרון עיקר. המשקה של הנגרון הוא העיקר, והשמן זית זה רק תפל. ותנן, זה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפילה, לא מברך על התפל, מברך רק על העיקר, והוא פותר את התפילה, אז גם פה לא צריך לברך על השמן זית, אומרת הגמרא, לא, פה כן נצטרך לברך. למה? מדובר פה, אחא במאי עסקינן, שהוא לא סתם ככה עכשיו אוכל לנגרון, אלא מדובר שהוא בחושש בגרונו עסקינן. יש לו כאב גרון. ומה הרפואה של זה? לשתות שמן זית. לשתות הרבה שמן זית, אז הוא מערבב עם הנגרון הרבה שמן. עיקר האכילה שלו פה זה השמן זית, והנגרון זה התפל. ופה הוא מברך בורא פרי העץ על המשקה הזה. דתניא, באמת ראינו ככה בברייתא, החושש בגרונו, אדם שכואב לו הגרון בשבת. אז הרפואה היא לקחת שמן זית ולשים בגרון. לא יערענו בשמן תחילה בשבת, אסור לו לשים בפה שמן ולגרגר בגרון את השמן ואז לפלוט את זה החוצה. למה? כי זה נראה לצורך רפואה. עכשיו, כל דבר שהוא לצורך רפואה, אם זה לא מדובר פה על סכנה, חכמים אסרו. למה? חששו שבן אדם יבוא לעשות מלאכות של שבת, כמו שחיקת סממנים וכדומה. אסרו לעשות דברים של רפואה אם זה לא עניין של סכנה. אז לכן פה, כאב גרון, מדובר פה במצב שזה לא סכנה, לכן אסור לו לעשות את זה. אבל מה כן? איזה יצא יש לאדם שהוא כואב לו הגרון והוא רוצה לרפא את הכאב גרון? נותן שמן הרבה לתוך הנגרון, שזה מאכל שאפשר לאכול אותו, אבל הוא שם הרבה שמן בנגרון הזה. הוא בולע את הנגרון, ועל ידי זה יהיה לו הרבה שמן זית בפה. אומר רש"י, הוא יכול להשהות את השמן בפה שלו למשך זמן, ואז לבלוע את זה, וזה מותר. טוב, אז אם כן יוצא שמדובר פה שהוא שותה את השמן הזה לרפואה, ואז הוא צריך לברך בורא פרי העץ על השמן זית. שואלת הגמרא, פשיטה? למה שלא יברך בורא פרי העץ על השמן זית? הרי השמן זית פה זה העיקר. מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אם לא היו מחדשים לנו שמברכים על שמן זית בורא פרי העץ, היינו אומרים, מתי אדם שותה שמן זית? אם הנגרון כשהשמן זית הוא העיקר, זה אומר שהוא שותה את זה לרפואה. כי לא לרפואה, לא שמים כל כך הרבה שמן זית. אז אם כן, כאן כשיש הרבה שמן זית, כיוון דה לרפואה, כמי כוון על ידי השתייה הזאת, ולא בשביל להיות צבע, לא יברך עלי כלל, שלא יברך בכלל על השמן, הוא גם לא יתכוון בשביל ליהנות. כמה שמלן, לכן מחדשים שמואל ורבי יוחנן, כיוון דה אית להנאה מיני, מכיוון שהוא הרי נהנה מהשמן זית הזה, ביי ברוך, לכן הוא צריך לברך, כמו כל דבר של רפואה שאדם לוקח, שהוא לא היה אמור לברך על זה, אבל אם יש לו הנאה מהטעם של אותו דבר שהוא לוקח אותו לרפואה, אז הוא כן יצטרך לברך על זה על כל פנים ברכה ראשונה. עד כאן דף למד ה'.